טוב, הגענו פה לקטע שבו הוא מתחיל לדבר באמת על כזה חיפוש הקדוש בתוך העולם. קצת היינו כבר במשהו שבר, עכשיו היום נראה את זה ככה בצורה ביותר פתאום משמעותית, כאשר יש פה גם כן איזושהי טענה די מעניינת זה ככה די מעניינת. אני מזכיר פה מה שדיברנו בפעם קודמת, דיברנו בעצם, סיימנו בשתי נקודות מרכזיות, אם אני זוכר נכון. אז דיברנו כך שהוא בעצם ממקד את השאיפה לקדוש ברוך הוא, לא כך מקד איזה קשר או זיקה כשעצמו, אבל בצון האדם מה שקורה פה, התנסות על עצמי, אומרת, הרצון של האדם לשרוד, אומרת, להפקיע את העולם החומרי, העולם המצומצם, בעצם האדם מבחינתו זה סוג של ביטוי עצמי. זאת אומרת, עכשיו, אז אמרתי בשבוע שעבר, גם בנישואין, זה בצד אחד, זה לא ביטוי עצמי, אתה פשוט מאוהב בבן זוג, והאישיות שלו מאוד מאוד מדברת איך, מצד שני, זה כן ביטוי עצמי, כי דרך הקשר איתו או איתה, אתה גם מגיע ביטוי עצמי במות הרבה יותר גבוהות. אנשים מתחדים גם כי הם מתאהבים בזולת וגם כי הזולת מאפשר להם ביטוי עצמי גדול יותר, רחב יותר וכדומה. יכול להיות שגם פה מת, אין צריך לדבר שני הדברים, אבל בסופו של דבר מבחינתו כפות מוצאו כאן ושמעתי כאן זה מורל הרבה מחשבה החיפוש של האדם, של הדוד, של ראיה לדוד, סליחה, הוא קשור איזשהו רצון לביטוי עצמי. טוב, זו נקודה אחת שאני אומר בשבוע שעבר. נקודה שנייה, בדרך כלל שהעלתי פה קצת על הלשון של מסתורין, סוד וכן הלאה, זה מתי פה עומד לנקודה הבאה. הוא תכף לפני הפעולה הציג את דרישה, מה שקורה דרישת הלוקים בתוך המציאות. עכשיו זה מתבסס, זה תבנית מאוד מסוימת, או נצא אפילו שתי תבניות. התבנית שהוא בונה עליה הוא שמצד אחד יש את הדבר שאני פוגש אותו, נקרא לזה בביטויו הפיזי, כפי שהוא ניצב לפניי, ויש משהו מעבר לו, אם נרצה. זאת אומרת, יש את מה זה בשבוע שאומרת, אתה מרגיש, אתה רואה את ההר, אתה מרגיש את הרוח שמפעם בו מאחורה, ההר, מה שאני קורא את הגדה דהר, חייב את עצמו או ביטויו, אומרת, או הרוח שמפעמת בו, אומרת, כי הוא העץ או התחושת הרוח שמלווה אותו וכו'. עכשיו, הוא תכף מתרגם את זה, זה מה שאני עכשיו, מעבר לנקודה הזאת שכאילו החפץ וכאילו מה שמפעם מאחוריו, כי אני לא מוכן שבן אדם, אז יש את הגוף, ויש את האישיות האופי, כאילו, מה שאתה רואה מרחוק זה רק הגוף. אומרת, החומר, אבל אם אתה מתקרב, אם אתה מדבר איתי, אתה מתקרב אליי, אז אתה מרגיש את האישיות ואת הרוח שמחי הגוף. בואו נקח את הצד נוסף הלאה. הוא בעצם טוען, או יש לו מודל, נקרא לזה פילוסופיה של מדע, שבו המדע בעצם עוסק מצד תבניות. זאת אומרת, שהמדע בונה איזה תבנית של החפץ, והיא מתעסקת בתבנית הזאת, אגב, מאוד מקביל למה שקורה אצלו גם בלימוד, גם בלמדנות של הגמרא, בונים איזושהי תבנית, ובכל מקרה, המדע בעצם עושה מניפולציות של תבניות, הוא מתעסק בהן, ומתעלם מה... עכשיו, אבל, והמדע בעצם דעתו מתעלם מהדבר עצמו. טוב, נקרא את זה בפנים, ואז נחזור ונדבר על זה. כן, אני מתחיל כמו 125, הוא מקדים כמה דברים לנקודה הזאת, אבל כל כך יותר חשוב. פגישת האלוקים דרך העולם החיצוני והפנימי, יש שאלה תיאולוגית המעסיקה את חכמי הדעת בלבד. מהווה היא בעיה מרכזית שבצבצה עם הנצח חמה של התרבות האנושית. ממי חכמי הבן את חכמי הפילוסופיה החדישה, קל וחומר חכמי תורות המזרח התאוצנטריות, מנסרת בקשות אלוקים בחלוש עולם הדעת. מבקשת היא כמובן צורה, פשוטת צורה בהתאם לחריגות תרבותיות, היסטוריות. חריגות פה זה מה? במובן של ביטוי, רצון, זה לא חריג, אלא דרך כלל הביטויים, תרבותיים, הספרותיים של כל תקופה ותקופה. מתנקד ומתחפש מושגים שונים מספקטים הרבה גוונים שבהם כל דוב אדום ותלת ממחשבותיו את לבטיו. ברם, אינן נעלם לאופק החקירה, אפילו בעלי המדע המתמטי אינם מקשים עובדה זו, תמר אלוקים בינה עומד גם בתחום ההכרה המדעית, כשמתפשב מעבר גבוה ניסיון ממשי את דייקני, יוצא בחרב הגות פילוסופית מטאפיזית. אינם המדע אומר שאני יכול להסביר תופעת המסגרת הזמן והחלל, הידי דעת טרנסצנדנטלית, כאילו אי אפשר להשיג את גבול עצמו לצאת חוץ למעגל הנחות הקטגורליות, רגע לנסיון המדעי ביקורתי למצוא המדע המתאים של הרגשה והמחשבה הסופית, ברם מודה המדע בנוחות האמת הרציונאי וכל תוצאת העולם, ואין הוא שולל, שולחים לטפל בו. אוקיי, נגיע זה עוד רגע, רק עוד... כן, פה אומרת, אני חוזר עכשיו לשתי המשפטים הראשונים, או שלושה המשפטים הראשונים. יש פה טענה מאוד מעניינת ומאוד לא פשוטה, אבל מאוד, מאוד מתיישרת עם הקו שלו. ובעצם דורג כך, הוא בעצם טוען שגם המדע והפילוסופיה הם נועדו לדרוש את אלוקים. אמנם, הם לא טוענות את זה. זאת אומרת, המדע לא בהכרח אומר שמגמתו היא דרישת אלוקים. אבל בפועל, הוא טוען שהמוטיבציה שבתוך תוכה היא בעצם מוטיבציה דתית. כדאי לחדד את הנקודה הזאת. המדע בעצם בא, הוא עושה את הסבר לעולם. עכשיו, הסבר הזה... הוא בנוי מכל מיני סוגים, סוגי הסברים למיניהם. שעל פניו המדע טוען שהוא לא הסבר דתי. הוא בא, הוא בעצם, הוא מסביר את זה בקטגוריות אחרות. בוודאי גם, בוודאי הפילוסופיה. כאילו היא באה והיא בונה כל מיני תבניות שמתייחסות ומסבירות את העולם. עכשיו, הם לא יכולים להיות תחליף... תחליף לדרישה הדתית, אבל גם לא מותאמות להיות הדרישה הדתית. עכשיו, מבחינתו אבל, עצם הניסיון להבין את העולם, ותרגם אותו במונחים כזה, מונחים תיאורטיים, במונחים כמו שמסבירים אותו, לדעתו זה נובע באופן בסיסי, זה נובע מאיזשהו דרישה דתית, או יותר נכון, מחפשים את איזה רוח במציאות. זאת אומרת שמציאות מכניסטית אטומה, היא מתנגשת עם רוח האדם בעצם. והרוח הזאת שואבת את הסברים שהם לא מכניסטיים אלא קיומיים ורוחניים. אלא עכשיו, אלא מה מבחינתו? זה לא רק כשבאים ואומרים שאלוקים נמצא בעולם. לא רק כשאתה אומר בשביל אלוקים תשמע את הארץ, הוא אומר שהוא מרגיש את רוח אלוקים מחייבת על פני המים. אלא גם הוא עוסק במדע או פילוסופיה יוונית. זה כמו שכתב פה. והיא בעיה מרגיש בצעים על נצח חמש כתבות האנושית, מימי חכמי יוון, חכמי הפילוסופיה חדישה, חכמי יוון פה כוונה פילוסופים, או פילוסופים פלוס מדענים. לא הכוונה פה, הוא לא מתכוון פה לתפיסות הדתיות היווניות, הוא מתכוון פה לתפיסות הפילוסופיות היווניות. מנסות בקשת הוקים וחלוש עולם הדעת, וזה שהוא אומר פה בעצם, עולם הדעת הוא בעצם עולם שבו בתוך תוכו הוא מנסה לפגוש את האלוקים. עכשיו זה כמובן, זה עולה בקנה אחד עם מה שהוא כתב בדף הקודם. בדף הקודם הוא כתב שחוויה דתית היא בעצם אוניברסלית. היא אוניברסלית כי היא בעצם נטועה בכך שאדם מחפש ביטוי עצמי. אדם מחפש להפקיע את העכשיו. עכשיו זה רגש שמקורו אנושי. מבחינתו, כל אדם, אשר הוא אדם, באיזשהו מקום, רוצה להבקיע את הכאן ואת העכשיו. ולכן זה סביר שבכל אדם יהיה את הדרישה הזאת. כל אדם באשר הוא מחפש משמעות במציאות מעבר לפיתוח החומרי המכניסטי. כי זה בעצם חוויה אנושית, זה כמו להגיד שכל אדם נטוע בו חמלה, אהבה, קנאה, שנאה. העובדה שגבר אוהב אישה, או שאדם רוצה להוליד ילדים, או שאדם בתחרות עם האחים שלו, או החברים שלו, כל החוויות אוניברסליות, והם נובעים מעצם היותנו אנשים. זה מובנה בטבע האדם. מבחינתו גם החוויה הדתית. חייב לדעתית היא בסיסית נטועה בטבע אדם. הוא אמר את זה בצורה יותר מפורשת בפי הבאים, אבל זה בעצם התפיסה שכל הזמן עוברת פה. נחירות זה לא, אם אתה דתי, אלו יהיו חוויותיך. או התורה אמרה שאתה צריך לנסות להרגיש ככה. משל ואהבת את השם אלוקיך, או את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד, זה לא בגלל שזה הציווי. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ולכן שומע על הציוויים שלו, הוא מצווה אותך לאהוב, הוא מצווה אותך לירא. לא זו הנקודה. הנקודה מבחינתו היא, מעצם אותך אדם, גם אם לא הציווי, כי גם את אברהם אבינו, ולא קיבלת הציווי, אתה אמור להגיע לאותו דרישת אלוקים. כי בקשה של השם השם כל עולם, לא כי הוא אמר לו לדרוש של השם השם כל עולם, אלא מעצם אותו בן אדם, הוא נמשך לכיוון הזה וכו'. עכשיו זה כמובן מציג את השאלה או פותח את האפשרות שאפשר לעשות את זה במערכת השישי של הוויה. זאת אומרת האדם יכול להרגיש חוויה כזאת אבל לאו דווקא להיחס לקדוש ברוך הוא, וכפי שנראה בהמשך זה אכן יקרה מבחינתו, זה אכן אחד הדברים שיקרו. אבל הנקודה בסיסית היא החוויה הדתית היא אוניברסלית ואיננה, היא לא תוצאה גם, זה ככה, זה לא תוצאה של התגלות. זה אומר שהקדוש ברוך הוא נגלה אלינו ופיתה אותנו, הרשים אותנו. זה לא מתחיל מהתגלות, זה מתחיל בעצם מהתכנות שאדם תוכנה בבריאה. ההתגלות אחר כך היא רק המשך. אבל ולכן נגיד, עם החיבור הזה בונה שיר השירים, זה מתחיל מהראיה. אגב, גם שיר השירים פחות זה מתחיל בראיה. טוב, בקיצור, זאת אומרת, אם תזכור שם פסוקים, אחד תראה, אחד תביא את בצהריים, היא זו שפונה אליו, נכון שהיא באה לחפש אותו במקום מרמת, אחד תביא, אחד תביא בצהריים, חתה אחד תביא בצהריים, שם יהיה כותר לידי חבירה, היא פותח ומתעניינת איפה הוא נמצא, מבחינתו זה פחות יותר המודע. עכשיו, בשיר השירים זה מסובך יותר, כי אתה מתחיל להשקם משקוד פיו, מה זה כבר, האם זה בעצם תחילת המגילה או שזה הרקע שקדם המגילה? על כל פנים, בכתוב כמו, זה לא מתחיל מהתגלות. עכשיו, המדרש גם יתרץ בעבר מבינו ככה, נכון? שאברהם התחיל לחקור וכו' וכו', הציץ עליו בעל הבירה. כי קודם כל אברהם לקח את הצד הראשון, ואחר כך הקדוש ברוך הוא בא וכאילו באמת הציץ פה ממש חייך עליו, כן? אז זה באמת, זה מבחינתו מדובר א' כל, כשמעתי קודם, חברה אוניברסלי, כי נטועה בטבע האדם, כי האדם באשר הוא אדם, כאילו מה זה אדם? אם אנחנו מדברים על אנשי הזו, מהו האדם, אז אפשר לדבר, אפשר לומר שהוא מדבר. כמו בבא קמא אומרת, מה עם הווה אדם? זה כאילו המשנה משתמשת בביטומת, במונח מתפלל בשביל לציין את האדם. זאת אומרת שאחד התכונות האנושיות הבסיסיות, השאיפה כאמור לפרוץ את העולם הזה, וממילא הרצון להגיע עומד לקדוש ברוך הוא. עוד חצי שנייה, זה כמו נובע מתוך הגדולות האלה, גם נובע מתוך, כפי שאמרתי קודם, שהתחייבה אנושית יכולה גם באמת, או כלומר כך, הסכנה בהחלט קיימת שהיא אמנם תחפש רוח, אבל לאו דווקא את הרוח, את הכתובת הנכונה. וזה, הוא ידבר על זה במשך, כן.
אבל
המדע
מחפש משמעות שהיא כן מכנית, לא איזה משהו רוחני.
זה, אתה צודק, הוא הסביר זאת מעט המשך, אבל לזה התכוונתי ומתחק כשאמרתי שהוא טוען את הרמוד מעניינת, כי זה קצת הפוך על הפוך. הוא בעצם טוען שהמדע המכני בסופו של דבר נועד למצוא פשוט רוחנית. לכן זה באמת שווה, כי בדרך כלל אומרים יש דעת ויש מדע. המדע נותן הסברים מכניסטיים והדעת נותנת הסברים אחרים. הוא בעצם טוען שפשט אלוקים דרך המדע הוא בעצם פעולה דתית, ושגם המדענים באיזשהו דרך עושים את זה. עכשיו, כמובן, הוא יסביר יותר, אני... עכשיו, גם רוצה להוסיף פה ש... זה וגם מפוינט אני שואל לפתיחה, פשט אלוקים דרך העולם החיצוני הפנימי אינו אישה תיאולוגית, כי זה בעצם מובנה בטבע האדם. אז לכן זה לא מיוחד לתיאולוגים, אלא זה בעצם חוויה אנושית. פה כדאי לציין נקודה מעניינת. וויליאם ג'יימס כתב בספר המאה ה-19 את החוויה הדתית לסוגיה. עכשיו היה בזה שהוא אמירה, היה בזה איזו טענה די מחודשת. כי נאמר ככה, קודם לכן אנשים שהם, קודם לכן הייתה התפיסה שלמה שאמרה, טוב, או היית דתי, אבל אם לא היית דתי, אז אמרת שחוויה דתית היא לא שווה כלום, היא בכלל לא חוויה. זאת אומרת, חוויה דתית היא לא יכולה להיות חוויה, כי אם הדת היא לא שווה שום דבר, אז גם החוויה היא אשליה או הזיה. כאילו, בביטוי הפורסם זה אופיום להמונים. בעצם מה, אנחנו שוללים את תקפות החוויה. עכשיו, ג'יימס בא ואמר, הוא לא אומר שום דבר שאם החוויה היא אמיתית, כאילו, הוא לא אומר שום דבר אם החוויה הזו משקפת אמת מטאפיזית. זאת אומרת, מבחינתו זה משהו סובייקטיבי. יש אנשים, והם חווים חוויות כאלו, אז עניין אותו באותו מושא מחקר. זה לא מבחינתו יתרגם למאה מטאפיזית. עובדה שאנשים יש חוויות, לא בהכרח אומר שבגלל זה הם, שבגלל זה יש אלוקים. זאת אומרת, חוויה דתית אומרת שיש אלוקים. חוויה דתית אומרת שבני אדם ככה מרגישי. וזה עניין אותו בתור פסיכולוג. עכשיו, מבחינתו, בזה זה נגמר. אין שם מילה אחת שמחייבת או שוללת, זה לא הנושא שלו. אצל סובייצ'יק, ולא רק אצלו, אז העובדה שישנה חוויות דתיות היא כשעצמה מהותית. שנייה אחת נצטט את בובר. בובר אמר כך, חצי משפט הקדמה קודם, המערכת שלו היא איננה הלכתית, היא כמעט אנטי הלכתית אפשר לומר, מבחינת תפיסת עולמו. זאת אומרת, יש לו תפיסה כמעט פרוטסטנטית של ההלכה, אבל מבחינת דתית היא אינטנסיבית ומעמיקה, ושהוא את החוויה הדתית עובד אך ורק דרך החוויה ולא דרך המצוות. על כל פנים, הוא אמר כך, הוא אמר לדבר על החוויה הדתית מבלי להכיר בכך שהיא בזכם הקדוש ברוך הוא, זה כמו לחפש את הירח בתוך הטלסקופ. אז כל אחד שמסתכל על הירח עם טלסקופ, כאילו כמו סיפור של חכמי חלם, שאתה מחפש בתוך החבית את הירח. זאת אומרת, אם אין ירח בשמיים, היא גם לא תשתקף במים בתוך החבית. זאת אומרת, רק בגלל שיש בחוץ, יש בחוץ הקדוש ברוך הוא, לכן החוויה הדתית מתקיימת. תראה, כל תפיסתו של כל הפילוסופיה של בובר בנויה על זה, שבמאה ה-20 אלוקים נסתר, הוא מדבר שם על הביטוי שלו, כמו כשיש ליקוי חמה וליקוי ירח, אז יש ליקוי מאורות כלפי אלוקים. כאילו הוא נסתר, אבל הוא קיים. כי החוויה הדתית כשעצמה היא בעצם מעידה כאלף עדים, על כך, כמו שלפני רגע, אם אין... לא היה בעולם בחוויה דתית, לא היה בעולם אלוקים. סליחה, רק שבקש את הסיפור, מי שהמחיש את זה, בזמנו לפני כמה שנים טובות, עשיתי מילואים בגבול הדרום, כשהיה אז מנומנם ולא כמו, לצערנו, לא כמו היום. כזו היה גבול די מנומנם ודי נחמד. בקיצור, באיזשהו סיום, בשעות הקטנות של הלילה, אז עצרנו לאיזשהו עסקת קפה ואיזשהו... זה בחוץ, כשהיה שם, שמים בטכניון, משהו כזה, דיבר, ואז אחרי זה 40 דקות הגיעה שאני רב. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, מה אתה תגיד אם אני אגיד לך שמישהו נסע למזרח, חס איזה מנזר, ו... הגיע לשלווה פנימית ושקט נפשי והוא עזב את כל המרדף אחרי הקריירה ואז אמרתי לו, עם כל הכבוד, אני אגיד לו שזה, אני אגיד שאני מתאר על זה. אז הוא אומר לי, למה? אז אמרתי לו, בגלל שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אומר שזרה, והקדוש ברוך הוא אומר את השם הקיסר מלך והשם הקים אמת ולא וכל מיני מרד פולחנים שמה. אז בוא ניסה להגיד, הוא לא במעדו, אני מדבר על משהו שמשתלב מהיהדות. הוא לא אמר את זה, הוא אמר, אבל מה זה משנה? הוא הגיע שווה פנימית. אמרתי, בסדר, אבל, כי ניסיתי להסביר לו שאמת, שמונה דתית היא לא בנויה, התפיסה שלו הייתה מה זה מונה דתית? שווה פנימית. שיש כאילו עולם בחוץ סוען וסוער של קריירה וכסף וכבוד וכדומה, והאדם הדתי הוא זה שפורש מתוך כל השון החיים, כאילו כמו אליהו הנביא, אתה עוזב את העולם ההיסטורי, עוזב את העולם העסקי, ומגיע איזשהו מקום שקט, ושם הוא מגיע שווה פנימי. זה בעצם בא, כשאני אסביר לו שמדובר ב... חוויה, שמאמינים שיש אישות אמיתית, שיש מה שכם להגיד, objective correlative, יש קורלטיב אובייקטיבי שקיים, שבלי זה, שעולם הדתי היא לא חוויה סובייקטיבית שלך, היא, מה אתם יחסים עם ישות, זה הסינית בשבילו. כשאחרי 5 דקות ראיתי שאני לא מתקדם שום מקום, אז מה אתה תגיד לי? מה אתה תגיד על בן אדם שמחבק מכה של מטטי, בכל פעם שהוא מחבק בקשר מטטי, הוא מרגיש מה שאדם אחר מרגיש כשהוא מחבק בחורה. אז הוא אומר לי, אני אגיד שזה נורא. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי זה סטייה. אמרתי לו, אבל למה? הוא מרגיש בפנים אותו דבר. אז מה אכפת לך אם יש שם בחורה מכה? הוא מרגיש בפנים, זה אותו חוויה. הוא מרגיש אותו בבול, אז מה רע? זה חוויה פנימית. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אמורים להרגיש את זה כלפי אישה, לא כלפי עץ. אמרתי לו, למה? כי ככה האדם נברא, ככה באדם. אז כסף, תגידי, אז מה אני אומר לך? החוויה הדתית, אותו דבר, אתה אמור להרגיש אותה בגלל שיש אלוקים. כמו שאתה אמור להרגיש, מה אתה רוצה אומר לי? שאומר להרגיש חוויות רומנטיות ודחפים מיניים, כי יש נשים בעולם. בלי נשים אין חוויות מיניות ואין דחפים רומנטיים. אז אותו דבר גם פה, הסיבה שזה קיים מראש, זה אף רק כי הקדוש ברוך הוא קיים. אז הוא לא הסכים, אבל הוא הבין. זאת אומרת, הוא צריך להבין מה אני רוצה. וזה בעצם, זה בעצם פסטו של בובר. העובדה שהחוויות האלו קיימים, התחפים האלו קיימים, זה אך ורק כי הקדוש ברוך הוא נמצא שם. בלי, לא הייתם מרגיש את הדרישה ואת המשיכה אליו אם הוא לא היה שם. ואותו הדבר גם אצל סולובייצ'יק, זה בעצם מה שכותב פה. אמת, או שבעצם נטוע בלב האדם, עכשיו פה לא דיבר עדיין על הקדוש, הוא דיבר בעיקר על מה שמקוד, באמת, כך תעודת התרבות הכללית, בשב אדם הורג חץ ממצר שהעולם מוגבל ומותנה, צד מחוויה על סופי ביתי תלוי. אבל זה בסופו של תפיסה שזה נעוץ בהרכב האנושי הבסיסי. אוקיי, עכשיו, פה אני חוזר באמת להערה מקודם. כן, עצים לי פה לביטוי עכשיו, מנסות בקשת הלוקים בחלו של עולם הדעת. עכשיו, מי שההלכה, הוא עושה שם הרי שהוא נגד, עולם הדעת מנתח מה יש, עולם הדעת, זאת אומרת, בלי העין, עולם הדעת של איש הדעת, היא שואפת דיווח מהם, היא שואפת להגיע לעולמות עליונים, היא שואפת להגיע למה שמחוץ לעולם. עולם הדעת מסביר משהו בתוך העולם, וההלכה כמובן, זה מודע, התבנית של איש ההלכה, ההלכה עם השאיפות של איש הדעת, והמתודות של איש הדעת. זאת אומרת, המתודות הן אינטלקטואליות, המיגוד איש הדעת שנשאר בתוך העולם, הוא פורץ את העולם כמו שאיש הדעת הוא רוצה. פה זה אחרת. פה גם איש הדעת משתמש, מנסה לפרוץ את העולם. כאילו, מה שההלכה עושה שמה, כי ההלכה לדעתו עושים הקונספטואליזציה והיא בקשר עם גורמים מעבר לעולם, זה לדעתו כבר המדע עושה פה. כי בעצם, משתמש שם, מה שאיש ההלכה עושה עם ההלכה, בקשר משם עושים את זה כבר עם המדע. וזה מרת על ידי, עכשיו, פה מתקדם. טוב, יש לי כמה צורה, פושטת צורה בהתאם לחריגות, התרבויות היסטוריות של כל תקופה או תקופה, מתנקר, מתחפש, מסוגים שם אספקטים עם הרבה גוונים. טוב, הוא מעניין, אני לא מדבר על ביטויים הכי צוונים, אני מדבר על מה שקורה בתוך הנשמה הפנימה, כאילו, בתת מודע, מה שקורה בשאיפה הפנימית, לא בביטוי הכי צוונים, שזה אכן משתנה. פי בעלי המדעה מדעת אינם מקשיבו עובדה זו. התעלומה האלוקית בעינה עומדת גם בתחום הכרה המדעית שהתפשר מעבר גבול ניסיון הממשי הדייקני ויוצא במחרב הגות פילוסופית מטאפיזית. אומנם המדע אומר השם יכול להסביר תופעה נתונה במסגרת הזמן אחרי ידי אידיאה טרנסצנדנטלית, כי הלא אי אפשר להשיג את גבול עצמו לצאת חוץ למעגל ההנחות הקטגוריות המקבילות ניסיון המדעי ביקורתי המצומצם בדעת בוטיין של הרגשה השוואה סופית ברם, מודה והמדע, מלכות האלמנט היצועים בכל תפיסת העולם, ואין אישור שלך מטפל בו. אם תאמר, מה העיר עצמת החופבת התפיסה המדעית המזוקקת? יש לומר, הלאה הושבת האיכותית המוחשית, הפיזיקה המודרנית, שהביאה כל כך את האופי הסמלי של הקונסטרוקציות המדעיות, יודעת כי אין היא מניחה הדעת אדם, השואף החדור על פנימיות הישות ומהותה. אין היחסים לזיקת הגומלין הכמותית, המשוואה המתמטית, וצור במציאות האיכותית כפי שאנחנו מתרשמים על ידה. העולם מתפס במוחשיות הכרוכה בתהליך גירוי הרגשה, מת תוכנית תודעתו, מציא אותם ברוב צלב ומצווה, וקוטע אותם סחור סחור מכן בכל נטע זרותו, מדהימנו ומדיו וכוחותיו, עכשיו בתבואה די המדע. הפיזיקה האריסטוטלית, טוב, אנחנו נחכים את זה. עכשיו, אלף כל ככה, חצי מהדברים שאומר פה, קאנט מדבר מתוך גרונו. חצי השני זה בעצם הפרשנות שלו, או ניתן את המשמעות שלו לסיפור הזה. והוא בעצם מתחיל כך, שהאדם בסופו של דבר לא מסתפק במדע, או אני, בוא נלך למה שהוא מתחיל, מה שהוא גומר. המדע בעצם, המדע עוסק בקונסטרוקציות, כן, בשונו, הפיזיקה המודרנית שהביא לקחת אופי עצמי של הקונסטרוקציות המדעיות וכולי. ואחר כך נדבר על כי העין היחסיות, זיקת הגומלין הכמותית משמע מתמטית, נמצאה במציאות איכותית, כפי שמתרשמים על ידה. הוא מניח פה מודל מסוים שהיינו, שאל כל אתה עושה הפשטה. אנחנו לוקחים תופעות, עכשיו זה כבר נכון, המדע במידה רבה עושה רדוקציה של התופעות, איזשהו עקרונות ומכנים משותפים. הדוגמה הבולטת זה כמובן המשוואה המתמטית. גלילאו אמר בצורה מפורסמת שהמדע כאילו מדבר בשפת המספרים. כאשר עכשיו זה דבר באמת כשעצמו מופלא ביותר, שאפשר בעצם את רוב הפיזיקה להכניס תוך משוואות, זה בכלל לא מובן מאליו, שהדברים האלה ניתנים איזה כימות מתמטי. עובדה שביולוגיה זה לא כך הולך ככה, וכלכלה היא ניסיונות שבסופו של דבר לא צורכים לחלוטין. אבל בכל מקרה, כשאתה בא אז המשוואה המתמטית אולי זה הטווח הכי בולטת. כשמבחינתו פה, המשוואה הזאת היא לא האמת. הוא לא בא ואומר שהמתמטיקה באמת היא, זה הדבר כשלעצמו, רק שהוא נסתר מן העיניים. אלא הוא יוצא מתוך הנחה שזה דרך מבחינתי לארגן את הדברים. זאת אומרת, אם אני בא ועושה משוואה, אם אני עושה איזו משוואה, אני רוצה לבטא כוחות, אני רוצה לבטא, יודע מה, כל מיני שדות אלקטרומגנטיים וכדומה, אני מתקן את זה משוואות, זה לא המציאות כשלעצמה, זה דרך בשבילי לארגן את זה, להבין את זה, להתעסק בזה. מבחינתו אלו קונסטרוקציות. האמת היא, לצורך הדיון הזה, זה לא כך משנה אם רק תוויות חשבה שאין להם קיום ממשי, או שאני אומר שיש דרגות שונות של קיום ממשי. אבל הוא פחות או יותר מציג את זה פה, וגם בשאר הכתבים שלו, הוא די נעול על התפיסה הזאת, אבל כרגע לא נכנס. אם זו דעה יחידה אומרת או לא אומרת, בשעתו אומרת, מלימודות, אפילו של מדע, הוא אימץ לעצמו את התפיסה הזאת, ומה בדיוק אומרת, הדעה הרווחת כי המפוזר של מדע, לא כך משנה. מבחינתו, העיסוק כאמור, העיסוק של מדע, הוא בונה פה תבניות. התוויות הללו הן מאוד מאוד בכלל מעשית קריטיות. אם אתה רוצה לשגר חללית, אז אתה צריך לעשות את המשוואות וצריך לבדוק את כל הכוחות וכן הלאה, וכן הלאה, כל מיני פעולות אחרות. אבל כשאתה עושה את ההמרה הזאת, זה משהו קורה הכמויות. זיקת הגומלין הכמותית והמשוואה המתמטית או היחסיות, זה מאפשר לעשות מניפולציה לתופעות, וזה אין ספק עובדה שהמדע הגיע מה שהגיע מוכיח שהסיפור הזה עובד. אבל מבחינתו מה שחסר בכל זה שזה לא מספר בכלל נפשית. יש קטע פורסם במשורר רומנטי מתחת המאה ה-19, הוא כותב משהו בסגנון הזה, אם אני אסכור לבית הפעם הבאה, אני תזכירו לי, הוא כותב משהו בסגנון הבא, שהיו היה קשת בענן, מיד הוד ומסתורין, ועכשיו המדענים המגעילים, הוא לא אומר את זה מגעילים, עכשיו המדע הקר, אפשר להוסיף הארור מבחינתו, המדע קר והרו הלך, הוא אומרת, הפשיט ממנו את כל המסתורים, הפשיט אותם, מדד אותו בסרגל, בסרגל הוא משקל, הבריח את כל הרוח, גירש את כל ה... את כל המסתורין, ונשארנו עכשיו עם איזשהו אורך גל מסכן ו... ועלוב, בלי שום, בלי שום לחלוחית, בלי שום מחירות. הקשת, יש לה חוט קדומי, היברית, אבל... אבל ברגע שאתה מתרגם את הצבעים לאורך גל, ומתחיל לדוד אותם, ונתח אותם, היא איבדה את משמעותה הרגשית, החווייתית ו... וכולי. עכשיו, הוא לא מתכחש לזה שזה מת, הוא לא אומר שזה לא נכון, הוא אומר שזה מת. הוא לא אומר זה שקר. הוא אומר זה לא נכון מבחינה רוחנית רגשית. וזה, עכשיו, הסובייג'יק לא בא וכאילו, כמו אותו משורר, הוא לא בא ומתיח האשמות. כאילו, הוא אומר, אותו אחד הוא מתיח האשמות, הוא מקונן לפחות על המצב. הוא פשוט בא ואומר, צריך להתנהל בשני מישורים. המישור מעדי להתנהל ככה, זה לגיטימי וזה בסדר. אבל לא נעצור בזה. נעצור בזה, אמת, אם ניתן רק לשכל האנליטי המודד והמפשט, אז נרגיש חסר נפשי רגשי, אמת, חווייתי עצוב. אז האדם שואף לעשות לא רק את זה, מחירות צריך לא רק מדענים, גם משוררים. או המדען עצמו צריך בלילה, כשחוזר מהמעבדה, לקרוא שירה. ולהרגיש, הוא לא הסתירה. אתה יכול למדוד את הקשת, אתה יכול להגיד לי את כל המשוואות שנמצאות בתוך כל מיני כוחות, ואף פי כן, אתה יכול לשלוח חליט לירח, ולא רק להבין את הפיזיקה של זה, אלא גם להרגיש את הוד הקדומים. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הוא לא פה סתירה, הוא רואה את זה כשני מישורים שונים, שאחד, זה מדענים ברמות שונות. עכשיו, הוא כן חושב, עכשיו, אחד הוא קורא כמותי, כי כאילו מבחינתו זה בעצם, בעצם כמות תרגילים, זה לא, הוא לא בזה מהות, הוא לא בזה תבנית. ושהוא קורא איכותי. ולא אכפת לי כרגע נקרא לזה מרת, נקרא לזה מרת, אינטלקטואלי וחוותי גם כן בסדר. מרת, יש לך כלי ניתוח שנותנים כיוון אחד, ויש לך... אצל החווייתי, אז אתה... עכשיו, פה אומרת... כן, עכשיו פה מוסיף עוד נקודה, ש... כן, עכשיו, הנקודה הבאה היא הנקודה הזאת. המדע בעצם טוען, או קבע, הפילוסופיה של המדע, בעצם טוען שאי אפשר, מהמדע לא תוכל להגיע משהו מעבר לכך. זאת אומרת, במונחים, ניקח צד אחד אחורה לאריסטו, או לרמב״ם. איך הרמב״ם, בעקבות אריסטו, מוכיח את מציאות אלוקים, וכן שהוא המיני הראשון. נכון? ניסה לסוף אמור לחומר את זה שם מצוי ראשון, ובכל זאת אמת, מכוח היותו של הקדוש ברוך הוא, אז אמת, איך אני יודע את זה, איך אני מוכיח את זה? דרך הפיזיקה. אני רואה תשומת הגלגלים, שוב אמר, יש את אריסטו איזושהי תפיסה מאוד מסוימת, אבל...
השיעור אמור
להימשך
פה עד...
עד שש. תודה. מבחינת התפיסה האריסטוטלית, אז יש איזשהו מהגלגלים מונעים איזה מלאכים, אז מה יש? תנועת כוכבי השמיים היא בגלל שהם שואפים את הדמות הקדוש ברוך הוא, וזה מיני הראשון, וזה בעצם הדומינו, כאילו... עכשיו, מה שחשוב עניינים זה כך, הוא משתמש בעולם, עכשיו זה נקרא, בטרמינולוגיה מקצועית יותר, הוכחה קוסמולוגית. אנחנו מתוך הקוסמוס מוכיחים את, 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 את מציאות הקדוש ברוך הוא. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שיש רצף בין עולם הפיזי לעולם שמעבר לו, או לעולם המטאפיזי. או אם נדבר על כך מבחינת מבחינה איך קוראים לזה, מבחינה פילוסופית, העולם, סליחה, במנוח אריסטוטלי, העולם התת-יוכי והעולם השמימי, זה רצף אחד, ואני יכול לחצות את הרוביקון הזה, וזה לגיטימי. בעצם יש תפיסה מוניסטית, זאת אומרת שכל היקום, כל המציאות, גם מציאות המטאפיזית, גם מציאות הפיזית, הם רצף אחד. עכשיו, הנקודה הזאת, זה בדיוק הנקודה שבשם כאן השבר, בתחילת הפילוסופיה המודרנית. זה התחיל מדקארט, שבא ואמר, הוא בא עם תפיסה דואליסטית. יש למה רוח, יש למה חומר, ולא קו זה זה. ואי אפשר מהחומר להקיש על הרוח, או ההפך. מבחינתו, נגיד, הנשמה שלנו והגוף שלנו הם שני, זה לא קו זה זה. יש רוח, יש חומר, ולכן כשהוא צריך להוכיע בציאות הקדוש ברוך הוא, זה הכל דרך הרוח. הוא מוותר על ההוכחה הקוסמולוגית, ונותן הוכחה שבנויה אך ורק על חשיבה. כי זבויה. היות שדעתו אין רצף בין חומר לרוח, אז החומר לא יכול להוכיח כלום על עולמות העליונים. אז הוא מצליח, לדעתו לפעות, הוא מצליח, נמצאים לוגיים, להוכיח, גם כי מצאו את הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר הוא מסביר שם, התפיסה שלו אחרי כל הפילוסופיה היא מאוד פרום, יש שם פרום כעת לא מבוטט אצל דקארט, אבל היא הכל עוברת דרך המישור השכלי-לוגי, היא איננה נוגעת בעולם החומר, כי היא לא יכולה. עכשיו אני מדבר, כרגע מדריק פה קדימה, זה בעצם את נקודת המוצא, כאילו נקודת השבר בין ביניים לפילוסופיה המודרנית בנקודה הזאת במידה, ולכן הבעיה נגיד שעוברת אורך ואורך פילוסופיה מודרנית בעת ההכרה, האפיסטמולוגיה, מי אומר לי שאתה קיים, מי אומר לי שאני קיים, מי אומר לי שהחדר הזה קיים, היא לא קיימת בימי הביניים וקודם לכן, כי כשיש רצף בין התודעה לבין החומר אין קושיה, כי זה קושיה מעיקר אלטה. אצל דקארט שפתאום זה שתי עולמות שונים, אז איך אני יכול לדעת, אומרת, אם הרוח והחומר מנותקים, אז מי אומר שהחומר, אז כבר באמת בעיות ההכרה, אומרת, איך החומר משדר שדרים לרוח, הפכתי את בעיה מאוד קשה. בסופו של דבר, היו כאלה שבאמת אמרו שהיא לא משדרת, או היו כאלה שאמרו שבעצם אין חומר, זה הכל איזשהו רק ביטוי, זה כמו להסתכל על תמונה, כאילו, כשאנחנו מסתכלים על תמונה של צייר, אז מה אנחנו אומרים? זה לא חומר באמת, כאילו המונליזה היא לא אישה, היא רעיון, היא אידאה. אם יש איזושהי תמונה של בית, זה לא בית, אישה גור בו, זה אידאה. אני מקווה שבעבור, כל העולם זה ככה. אומרת, זה העולם בא שהוא כל כולו אומרת רעיון אחד גדול. אומרת, עכשיו, כל זה בגלל שהטריז הזה נכנס. עכשיו, נדלי כמו על כל שלבי הביניים שהם מעניינים ולא, קאנט בא ואמר כך, הוא בעצם חזר וקיבל את הטיעון הבסיסי. אי אפשר, דברים שבתוך העולם הזה, אדם בתוך העולם הזה, הוא יצא איזה כן תורת הכרה בתוך העולם הזה, הוא טען שתורת הכרה של העולם הזה לא יוכל לפרוץ מעבר לעולם הזה. כי אנחנו מצוידים, נקרא לזה, בכלים, שמאפשרים לנו להגיע להכיר את העולם שסביבנו. הכלים שיש לנו מאפשרים לנו לקלוט את העולם מסביבנו ולומר עליו מה שאנחנו רוצים. הם לא מאפשרים לנו לפרוץ את גבולות העולם הזה. אגב, זה גמר מפורשת, אם תרצו. אומרת ככה, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל למה בא, עין לא ראתה, אלוקים זולתך. מה זה בעצם אומר? זה אומר, הנביא לא מסוגל לנבא העולם הבא. למה? העולם הבא זה מחוץ להכרה האנושית. העולם הבא הוא מתקיים, כמו שעיוור לא יכול לדבר על צבע, וחירש לא יכול לדבר על מוזיקה, אז נביא לא יכול לדבר על העולם הבא. זה סוג קיום שלא מוכר, שלא, ההכרה האנושית לא מבינה את זה. ואז בגמרא יש עוד דעה, כהנים לא התנבאו אלא לשיבוד מלכויות, אבל ימות המשיח לא. אז הוויכוח שם הוא, מה זה ימות המשיח? ימות המשיח זה דומה לעולם שלנו, רק משופר יותר, או שזה עולם בעל איכויות אחרות. וכך הלאה וכך הלאה. יש אחד שטוען בסוף שכל מיני לא התנבאו אלא מסיב את האות תמיד חכם, אבל כל השאר זה לא נתפס. וזה רצון בעצם, זה בעצם אומר שגם הנבואה, לא רק השכל, גם הנבואה מוגבלת בהכרתה ולא מסוגלת להגיד דברים משמעותיים על עולמות שמוכרים לנו. עכשיו, כאן כמו טען את זה לגבי השכל. לא, הכרה אנושית. הכרה אנושית לא מסוגלת לעבור מעבר לעולם שמוכר לה. אז לכן הוא הציג שם שלוש מיני בעיות. בעיות, כן, העצם, הנשמה ואלוקים. עכשיו, השלושתה מותה, העצם, הכוונה, הדבר כשעצמו. הספר הזה זה כמו שהוא מלובש כבר בצורה של עולם הזה. יש לו צבע, יש מסה, יש לו מרחב וכדומה. תיאורטית הוא יכול להתקיים גם, כן יש לו איזה משהו שהוא המהות הפנימית, חוץ מהביטויים החיצוניים. זהו קרה עצם. מבחינתו, שלושת אלו בעצם אנחנו לא יכולים להגיד. אי אפשר, אדם לא יכול להגיד שהנשמה קיימת, שהיא לא קיימת. למה? כי הכלים, להגיד הנשמה, הם לא כלים תוך עולם הזה. אדם לא יכול לומר אם אלוקים קיים או לא קיים, כי אין לו את הכלים הללו. זאת אומרת, הוא לא בא ומה הוא לא קיים, הוא לא בא ומה הוא כן קיים. הוא אומר, אין את הכלים להתמודד עם השאלה הזאת. כאילו, פשוט לא מסוגל, זאת אומרת, זה כמו תגיד לי עכשיו, למדוד רגש עם סרגל. זאת אומרת, רגש וסרגל לא הולכים ביחד. או תשקול כמה קילו אהבה יש לי. אהבה וקילוגרמים לא הולכים ביחד. פחות או, הוא אומר אותו דבר גם כן לגבי הכרה אנושית והמושגים הללו לא הולכים ביחד. ואז אתה רק יכול לסבור סברות. בסדר, זו סברת הסברות שלו, אבל מה, אילו סברות? כל הדיון הוא לא מאפשר לך לומר משהו מעבר מה שאתה מתוכו. זה מה שאני כתובת שכותב פה כך. עכשיו הוא אימץ את זה לחלוטין, ואני אצלכם את זה פה ב... אם זה פה, אם לא, זה בהמשך באיש האמונה שמשנת כאן לא זזה ממקומה. אני אתקל את זה, אני הוא ממש כתב את הביטוי שם שבידון זו, משנת כאן לא זז במקומה, אמת ויציב ונכון וקיים. והוא מקבל את זה, אמת כמום את עד הסוף. עכשיו אני כאן, כבר שנספיק עוד היום, אני פה חזר ב-125. אמנם המדע אומר שאינו יכול להסביר תופעה נתונה במסגרת הזמן ואחרי הידיעה טרנסצנדנטלית, איש להסביר את העולם, עכשיו, זה שני צדדים של אותו מטבע, אי אפשר להזמד מהעולם הזה להקיש. כן.
אנחנו בדרך כלל ב-26 מתחילים שיעור פה.
אמרו לי שתיאמרו את זה עם אני, זה כבר כל שבוע אתה מחייב את האחר. מה? אחר כך
אמר לי שהוא תיאם את זה עד שיהיה פה שיעור.
לא, כיתה 34 פנויה עד 7.
אני לא יודע, אז פשוט כל שבוע אני אבוא חדר אחר עם התיאומים האלו.
אני אבדוק את זה עם עמיחי.
תבדקו את זה, כי זה כבר שבוע שלישי רצו בחדר שלישי.
מה שמתואם, מה שרשום אצלנו עם עמיחי זה ש...
בסדר, אז...
מתי אתה גומר את השיעור?
שש, עוד שבע דקות.
יעקב, תבוא בשבוע הבא, נוודא שעמיחי.
אוקיי, פיינו, כן. אז כמו שאתה לא יכול מעולם הזה להסיק על השמה, אתה גם יכול להשתמש בשמה להסביר את הפה. זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש במונחים מטאפיזיים בשביל להסביר תופעות פיזיקליות. זה מה שאומר, למה המדע אומר שאני יכול להסביר תופעה נתונה מסגרת הזמן והחיי דעידי הטרנסידנטלית, כי אי אפשר להשיג את גבול עצמו ולצאת חוץ בגלל הנחות הקטגוריה, זה מקביל לניסיון מדעי ביקורתי. אז בואו תראו את המשפט. המדע אומר שהוא לא יכול לתת את דברים מחוץ לו להסביר את עצמו. תשמע מסגרת זמן וחלל, זה כוונה תוך אחרי העולם הזה. כאן תגדיר את הזמן והחלל כשני שני נקודות הציון הקריטיות. כי הלא אי אפשר לו למדע להשיג את גבול עצמו ולצאת מחוץ למעגל ההנחות הקטגוריאליות, עכשיו מחוץ לתפיסה המדעית. עכשיו שזה הוא מגדיר כי הנחות הקטגוריאליות מקבלות ניסיון מדעי ביקורתי, זאת אומרת קודם התבניות, ההנחות הקטגוריאליות מקבלות ניסיון מדעי, מבחינתו כל מה שמדע אומר זה תבנית קומה אחת מעל המציאות. יש את המציאות ויש את התבנית מעליה. זה כמו להגיד נטילת לולב זה הניסיון זה הניסיון האיכותי, והחקירות אם זה דין בשמחה או דין בהודעה או לא יודע מה, אלו הקטגוריות שקומה אחת מלמעלה. אותו הם תבניות חשיבים, תבניות מחשבתיות. אז הקידושין זה הכסף קידושין, וחוויה של הקידושין זה הברק בעיניים של החתן והכלה, אבל אם זה קניין או אישות או דברים כאלו, כל אלו, זה מה שקורה פה, הנחות הקטגוריות המקבילות לניסיון, לניסיון וכולי. ברם מודיע מדע מחוץ האלמנט האי רציונלי, עכשיו זה הטענה השנייה שלו, שכמו שאני קוראים, זה לא או זה או זה, או אתה רציונליסט או אתה רומנטיקן, או אתה כמו אותו רומנטיקן שאומר שהמדע עשה עוול נוראי שהוא הרס את הקשת, או אתה אומר שאין קשת כזאת, אלא הוא אומר שני דינים אתה צריך בכובע אחד לקבל. זאת אומרת, אם נתרגם את זה בשום המונחים הלכתיים שבסביבת האוזן, אתה יכול לעשות כל החקירות על קידושין, זה של המסכת קידושין, ותדע אם זה אישות או קניין וקידושי קסם ואמירה זכה בקידושין או לא, זה לא צריך לפגום ברומנטיקה שלך כי הוא זה, אלא זה מעד, הוא יימר בסוף כמובן שזה תורם, אבל הנקודה היא הניסיון וה הרצון להסביר את זה במונחים חברתיים לא עומד בסתירה, הם פשוט שני מישורים שונים.
הדיאלקט הזה לא, הוא גם באידאל הוא לא יוצא סתירה? גם אם עדיין יבין לגמרי איך עובד העולם לא, עדיין תהיה אפשרות לרומנטיקה?
לדעתו לא. כי, תבין, הבעיה הזאת שמדע יסביר איך שעולם עובד לגמרי, זה הכל הסבר מכניסטי. אז לכן, אם אתה שם את אלוקים כגורם מכני, ואז יש לך הסביר בלעדיו, אז אתה יכול כאילו להוציא אותו מהסיפור. אם תפיסתך, זה לא מקרה שהאמירה הזאת גם נאמר בסוף המאה ה-18. כי המאה ה-18 תפיסת המאוד מכניסטית מבחינת ה... אז אם אתה בא ואומר שאלוקים הוא גורם בטבע, הוא גורם במציאות, ואז אתה אומר, אז הנה יש לי הסבר בלעדיו, אז הסתדרתי. הוא משהו אחר גם, הוא אומר, במישור הזה אני לא צריך את אלוקים באמת. אבל יש מישור אחר לגמרי, יש מישור שהוא חווייתי. אז המישור אומרת, העובדה שאתה תתן הסבר שהוא אומר, זה כמו אני אגיד, כמו אתה תלך לטיול במדבר יהודה. אז אתה יכול להסביר היטב את כל הלוגיסטיקה של הטיול, האוטובוס והאוכל וכדומה, אבל זה לא בכלל, אם יש לו את חייך הטיול, אז אתה יכול להגיד איך הוא היה, היה אוטובוס, היה זה, והיה מרת, אתה יכול להגיד, היה חוויון, הרגשתי שם הוד קדומים, אלו שני סוגי טיול שונים, אז הם לא, לכן לא קו זה זה. זאת אומרת, אם אני אחזור עצמי בחצי שנייה, נניח אני אומר לך, שהגעתי בזאת השם מירושלים לתל אביב, אז אתה יכול להבין, בזאת השם ולא בזאת האוטו, ואז אם האוטו עובד, אז מקסימום אני יכול לומר שהקדוש ברוך הוא נתן לי את השכל איך לתכנן אוטו. כאילו, בזאת השם, אבל אתה אומר שכן גם, באמת, איך הגעתי, כי הסיבה פועלת בשפה אריסטוטלית עם האוטו, אבל החוויה, באמת, בזאת השם, היא אחרת לחלוטין, זה באמת, הכוונה שלו. עכשיו, בוא נקרא את זה בסוף העמוד. הפיזיקה המודרנית שהביאה כל כך את האופי הסמלי שהקונסטרוקציות המדעיות יודעת, כי אין היא מניחה דעת האדם השפך דור פנימיות הישות ומהותה. זה לא מספק את מי שחפש איזשהו חוויה. עכשיו אני קודם פה, אני קודם אומר חוויה מי שסבר את אוזנינו, אצלו כל הזמן הוא דבר על דעת, והוא מבין שבעצם הוא לא סופר את ההבחנה הזאת. הוא אומר כל אדם באשר הוא צריך לחוש את ה... הנה החיסוד כזה גומלין הכמותית, משם מתאימה ליצור במציאות האיכותית כפי שאנחנו מתרשמים. מתרשמים כמה אני פוגש, כפי שאנחנו בביבובית יותר ישראלית, כפי שאנחנו פוגשים אותה, את המפגש עם הצבע, עם השקיעה, עם המדבר. זה, כשאתה מגיע מדבר יהודה, אתה לא רוצה להסביר לך את המשוואות שם, את הגיאולוגיה. אתה רוצה להסביר לך, אתה רוצה לחוש את ההוד. זה, העולם נתפס במוחשות הכוחה בתוך גיאור הרגשה, המת תוכנית תודעתנו, המקסים, אותי המאות צלב וצבא, וכתוב סכו וסכו וכו', נשאר ביטים ועל ידי המדע. הפיזיקה אריסטוטלית, עכשיו הוא אומר, אריסטו התיימר לעשות את זה, כי אריסטו רצה, כאילו, לחבר את השניים. הפיזיקה אריסטוטלית רצתה לבאר את המציאות מבחינת המהות האמיתית ואיכותה ידועה לנו, ונכשלה והכשילה דורות רבים אשר האמינו בתום לבבם בפשוט ההערה השיחית בנוגע לישע איכותי. הפיזיקה הקלאסית והמודרנית ויתרו על יוזמה נועזה זו. נעצור במשפט הזה, בלי עד השבוע הבא נמשיך את כבר החשיבה הזו. הוא ממשיך לפתח את זה, באמת הפרינציפ כבר ברור, הוא מפתח את זה ושווה לראות איך שהוא פתח, כי יש לו איזושהי תפיסה, יש לו איזה מיילך כאילו לגבי הפילוסופיה המודרנית. נראה את זה באמת בשבוע הבא, באותו זמן, לא יודע, אותו מקום, אותו זמן.
שיעור קבוע בשעה הזאת?